כאשר נתרחקנו מבית חיינו, ממשגב מקדשנו, נגנזו שעריו, טובעו בארץ, כמו ארון הקודש וכלי השרת. ומעמקיה של אדמתנו התאורה, כמו שנגנזו מפתחותיו, הועלו השמיימה, במרומי התחלת, אשר ממעלה. עם מהלך חזרתנו למקומנו, הולכים ונחשפים מעמקנו ונפתחים מרומנו. ומתבררים ומתגלים מסתרי חיוניותנו האיתנה. כל מערכת סדרי התורה והמצווה בהמשך תרגום קיומנו אשר בתרדמת הגלות, אף היא מכוונת לעומת ההתנערות וההתעוררות הזאת של שיבתנו לארץ נחלתנו. הניחו תפילין, עשו מזוזות, שכשתחזרו לארץ לא יהיו כל כך חדשים לכם. אך כאן במקומנו הם מקבלים את מלוא מובנם, בהתאחזות המחודשת במורשת הקדומים, ומכאן ומתוך כך נמשכת ועולה שוב שיבת העוז והדר לכל אמת תקומתנו וגילויי חלומנו, הולכים ומקבלים את הערת פתרונם. כאשר נתרחקנו מבית חיינו, ממשגב מקדשנו, נגנזו שעריו, טובעו בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה. נגנזו שעריו של בית חיינו, שהם שעריה של ירושלים, זה אותו דבר. ירושלים כולה במדיניותה היא נקראת מקדש. התרחקנו מבית חיינו, ממשגב מקדשנו, כי בית חיינו הוא משגב מקדשנו. אז השערים לחיים שלנו, לבית חיינו, הם נגנזו בארץ. כמו שנגנזו גם בארץ ארון הקודש וכלי השרת. נגנזו בארץ, נגנזו במעמקיה של אדמתנו התאורה. אז יש משהו שנגנז בארץ ויש משהו שנגנז בשמיים. זאת אומרת, יש אולי גניזה, הממשות הארצית, היא בעצמה עותרת עלינו פיה. אנחנו לא קולטים אותה, את המציאות הממשית, במחמניה, בענייניה. יש בגניזה במציאות הממשית. ושם בגניזה של המציאות הממשית יש את שערי חיינו, בית חיינו, שזה משגב מקדשנו, וכלי הקודש, ארון הקודש, כלי השרת. הכלים גנוזים, הכלים לקודש, הכלים לחיים, הם גנוזים במעווה מעמק המציאות הממשית. במעמקיה של אדמתנו התאורה. כמו שנגנזו מפתחותיו של המקדש, הועלו השמיימה. על פי אגדת חז"ל המפורסמת, הועלו השמיימה במרומי התחלת אשר ממעל לה, ממעל לאדמתנו התאורה. כנראה השמיים זה מציין את מרומי התחלת, הכלליות, התכליתיות, שהם מעל לכל הממשות, עם כל גניזותיה. אז מפתחות בית חיינו הם גנוזים בכלליות התכליתית, בתכליתיות הכללית של מרומי השמיים, האידיאליות הפנימית, והשערים הממשיים הם גנוזים במערכת המציאות הארצית, בעומקה. זה מה שקרה כשנתרחקנו מבית חיים, ובשוב השם את שביתנו, את שיבת ציון, עם מהלך חזרתנו אל מקומנו, הולכים ונחשפים מעמקנו ונפתחים מרומנו. ומתבררים ומתגלים מסתרי חיוניותנו האיתנה. עם מהלך חזרתנו אל מקומנו, הולכים ונחשפים מעמקנו של אדמתנו הטהורה, הממדים, מעמדי המעמק של הממשות. הולכים ומתגלים, ומתבררים ומתגלים מסתרי חיוניותנו האיתנה. יש פה את המעמק הנשמתי, שככל שהולכים וחוזרים לארץ, אז הוא פחות גנוז. הוא הולך ויוצר ממשק, מגע. הולך ומעצב יותר ויותר את דמויות מערכת חיינו.
אפשר להגיד שהחזרה
למה צריך להגיד את זה? אפשר להגיד כמו שהרב צידה מנסח בדיוק, מה הרווחת? במה אתה משפר לנו את ההבנה ממה שכתוב פה? שפה כתוב שעם מהלך חזרתנו אל מקומנו, הולכים ונחשפים מעמקנו. מה שכתוב פה זה ניסוח. בד בבד עם זה, זה הולך ונחשף. אז אתה רוצה להגיד, למה הרב צידה כותב שעם זה, תקדים, שזה זה.
לא אחרת הטכנית לארץ, אלא העניין של התהליך של הגאולה, פה הוא שדאג, כשהם יצא עכשיו חוזר, זה בדיוק העניין של גילוי הפנימי.
טוב, אני אומר שכוונתך כנראה רצויה, אבל הניסוח, יש לכם הניסוח של הרב. אני לא שומע את הניסוח שלך הוא יותר טוב מהניסוח של הרב. הניסוח אומר, אם מהלך חזרתנו מקומנו זה, אין מקומנו, הולכים ונחשפים מעמקים, מפתחים מרומנו. מתבררים, מתגלים, מסתרחים אתנה אתנה. אם מהלך חזרתנו מקומנו, הולכת ונחשף, מי יותר? זה הניסוח. לא כתוב פה, מהלך חזרתנו הוא חשיפת פנימיותנו. אתה רוצה לשפר אותו. למה הוא לא, אם זה היה שיפור, אז למה הוא לא ניסח ככה?
לא לשפר את זה.
אם זה הכוונה של המשפט של הרב צידה, הוא לא אמר את זה בדיוק כמו שאתה אומר. וההבדל ביניכם הוא פשוט המילה עין. שהוא אומר, בד בבד עין זה, זה קורה, ואתה אומר, זה, זה, זה. אתה שואל, האם זאת כוונתו? היה רוצה להגיד שזאת כוונתו, אז הוא היה אומר את זה, אבל הוא אומר, בד בבד עם זה. אתה רוצה שנבין אותו יותר טוב, אני חושב שלזה זה אנחנו מבינים אותו פחות טוב. למרות שההבדל הוא לא כל כך גדול, אבל מכל מקום, אחר שהניסוח שלך הוא לא כל כך שונה, אז מה אכפת לך כבר להישאר בניסוח של הרב צידה? כן. אולי זה מה שניסיתי להגיד, לא אמרתי ברור מספיק, ניסיתי לרמוז, שיש את הממשות, והממשות, אז אתה לא מבין את פשרה, והמציאות הממשית זה המציאות, זה נקרא הרציות. מעמקיה של המציאות יש עוד בעבר למה שאתה מבחין בה. וכמו בטח מה שאתה מכיר בביטוי של הרב צידה, ידו נטויה עלינו, נכון? ידו בפועל. אבל זה נטוי, אתה חושב שמה שאתה רואה בפועל, אתה כבר מבין את המשמעות של העניין? אתה לא מבין את המשמעות של העניין. כי יש פה מימד מעבר לממשות של העניין. אבל לפעמים אפשר להגיד את הרעיון בצורה אחרת. יש פה תכליתיות פנימית בתוך מהלך העניינים. תגיד שהוא-הוא, בכל מקום זה שני אספקטים. זה עניין שאתה מסתכל על המציאות ואתה לא מבין את פשרה. ויש ואתה אומר, תראה, מה שמתרחש, זה הכל פה כלול בכלל איזה תכליתיות אידיאלית. וגם הממשות הייתה בעלת פשר. היה ערך למציאות הממשית, והיא כולה הייתה מסודרת, והתכליתיות היא מעליה. תמיד היא מעליה, כי השמיים הם תמיד מעומד תחילת אשר ממעלה. אז זה... באמת, זה אותו דבר בשדרוג הבנה, במדרגות של הבנה. אז יש פה את הממשות, ממשות ארצית, והנה היא גונזת בקרבה את חננו, את חיינו. אבל עוד מעלה ישנה מה בתכליתיות העליונה גנוזים המפתחות אל השערים שיפתחו, שבכלל אנחנו לא רואים אותם בכלל. לא רואים דרך בלעד בממשות איך ששר לחיים, איך ששר לענייננו. תפוס את התכליתיות העליונה, אז... ושוב, גם זה אני חשבתי שאנחנו כבר נרמזים. כי זו ההקבלה לחלום. יש פה שלושת הממדים. יש פה את הדמויות שהם באים מן הארץ. ויש פה את המגע הנשמתי שהוא מרומי התחלת. ובד בבד עם מהלך חזרתנו מקומנו הולכים ונחשפים מעמקנו הארציים ונפתחים מרומנו התכליתיים ומתבררים ומתגלים מסתרי חיוניותנו האתנה, החלום שלנו, הנפשיות שלנו, שהיא הממשק שבין הממשות ובין התכליתיות הפנימית שהולכת ומתראה כדומיננטית מאוד, והכל איך הוא מתגלה לך פשר החלום, שהוא פשר המציאות. המציאות הופכת להיות חלומית, נפלאה ומתאימה אל התכליתיות הנשמתית. בסדר? כל מערכת סדרי התורה והמצווה בהמשך תרגום קיומנו אשר בתרדימת הגלות, אף היא מכוונת לעומת ההתנערות וההתעוררות הזאת של שיבתנו על ארץ נחלתנו. מגלה חלום חיינו במערכת דמויותיו את מעמקה הנשמתי של נפשנו? מעמקה הנשמתי של נפשנו הולך ומופיע את התורה, את המצוות. כי כל מערכת סדרי התורה והמצווה, אשר בהמשך תרגום קיומנו אשר בתרדמת הגלות, הנה אתם רואים, מחילת כבודם של המוציאים לאור, יש להם פה שיבוש. כי פה יש כלל, השני התבלבלתי. הלו, אני מתבלבל. כי ההערות עם כוכביות, זה הערות של הרב ציודה. בסדר, אז זה בסדר. חשבתי שרגע התמלי, השתבשתי. חשבתי שזה להפך, אז רציתי להגיד שזה לא הערה של הרב ציודה. אבל זה בסדר. אז באמת הם מוצאים לאור, אז הערה, יש להם פה הערה מלומדת, תראו את הערה 4, למה רב ציודה רומז. אז הנה ככן, תרגום אשר בתרדמת הגלות. ייתכן והוא גם מרמז לנו, אני אומר, אתם יודעים, בעוד קצת פחות מחודש, אז אנחנו נהיה באחד הימים הקשים במעגל השנה, הלא הוא עשרה בטבת, שהוא באמת מתמצאת בקרבו את ח' בטבת, בט' בטבת, רק אי אפשר, שלושה ימים, אז קשה, אבל אם אינני טועה בח' בטבת, על כל פנים, על מה שראוי לקבוע עליו תענית, זה על אותו חושך שירד לעולם, ונזדעזע ארץ ישראל, תק על תק פרסה, שתורגמה התורה ליווני, שאינה ניתנת להתרגם כל צורכה. ומה שמתרחש אז, עוד די בתקופת הראשית של ימי בית שני, כבר מרמז על החותם של כל עניינו של בית שני, שסך הכל הוא אינו אלא בבחינת מנוחה לצורך כיתוף של מסע הגלות, והוא רק התארגנות להמשך הגלות. כך הולך ומתברר מראשית ייסודו, עם כל הקמתו, גדר ביהודה. אבל זו המציאות. החותם הזה של התרגום, התורה, זה החותם של עומק הגלות מבחינתה הנשמתית. כי התורה, מה זה תורה? תורה זה חיינו, זה אורך ימינו. מה זה התרגום לנו? התרגום לנו זה מיטה, אחד ב-60 לכל הפחות. והנה, בהמשך תרגום קיומנו, אלא מה? בגלות, אם אנוכי בצרה, גם בגלותנו לעזבנו השם נוקים. והשכינה שבגלות היא נכנסת למין תרדמת, תרדמה כזאת קשה, שהכובד שלה הוא הולך ושורד, או אנחנו שורדים בו הודות להתמרת ותרגום ערכי חיינו הפנימיים לצורה הזאת של התורה והמצוות שבגלות. כי כל מערכת סדרי התורה והמצווה בהמשך תרגום קיומנו אשר בתרדמת הגלות, אף היא מכוונת לעומת ההתנערות וההתעוררות הזאת של שיבתנו אל ארץ נחלתנו. הניחו תפילין עשו מזוזות שכשתחזרו לארץ לא יהיו חדשים לכם. יוצא שבאמת כל קיום התורה והמצוות שבגלות, אומנם חיובם הוא דאורייתא, אבל התורה בעצמה אומרת לך, על פי הפרשנות של הספרי המפורסם, שהרב צבי יהודה מצטט אותו פה, מיסוד רש"י, רש"י, הרמב"ן, אבל בכל פנים נתחיל לספרי, שבאמת בעיקרו של דבר, אז אם אפשר להגיד דבר כזה, אז בגלות, כביכול משמעיה לא שייך תורה ולא שייך מצוות, ודאי לא בגלות מצד עצמה, אם לא שהיא כל כולה מין שימור החיים הקלושים שבגופה, שפרחה ממנו נשמתה, או שהיא בהרבה מובנים פרחה נשמתה, עד שנשאר בה את המינימום שכדי שצריך אותה, שפחות ממנה לא יהיה מה לשחזר. ועל כן, מאחר שכל הקיום הזה שבגלות הוא כל כולו רק צורך גאולה ואין לו שום ערך עצמי, אלא הוא כל כולו הכשרה ותיקון אל מה שיהיה לעתיד, אז באמת כל סדרי התורה והמצוות הם אינם אלא שרידי ציון. הציבי לך ציונים, שיתי ליבך לדרך בה הלכת, שובי בתולת ישראל, שובי אל הרייך אלה. על כן, הניחו תפילין, עשו מזוזות, וכתבתם את דבריי, וכתבתם, ואתם נראה מעל הארץ דבר אשר השם נותן לכם, ושמתם את דבריי לאלבכם ואנפים. ועם זאת, שמתם את דבריי לאלבכם ואנפים, וכשאותם אותם לא תנתכם, ויהיו לתותבות בניכם, וימנתם אותם את בניכם. למה? למה אני אומר בניכם, אם הם בניכם, על האדמה. כדי שכשתחזרו לארץ, לא יהיו בניכם, לא יהיו לכם כחדשים. וכשחוזרים לארץ, אז עכשיו, איך נתבטא בצורה קצת גסה, ולא מדויקת אולי, אבל הנה הולכים התורה והמצוות ומקבלים את צורתם האותנטית. הניחו תפילים, עשו מזוזות שיחזרו לארץ ולכם כחדשים. כי אך כאן במקומנו הם מקבלים את מלוא מובנם. הם החשיפה של חיינו, של מעמקה הנשמתי של נפשנו. בהתאחזות המחודשת במורשת הקדומים, אנחנו נאחזים פעם נוספת בצורה מחודשת במורשת הקדומים. מהי המורשת הקדומים? מה אתה אומר? ארץ ישראל. נכון. נתתי אותה לכם מורשה. אבל לא פחות מאשר ארץ ישראל, מורשת הקדומים זה גם תורה שציווה לנו משה. מורשה. וזה כפול משמעות המילה הזאת פה. בכוונה. כי אחיזה בארץ, אחיזה בתורה. אחיזה בתורה, אחיזה בארץ. והתאחזותנו המחודשת בתורת הארץ, בארץ התורה הקדומה. בתורת הארץ, בארץ התורה, זה ההתנוצצות של מעמקנו ומרומינו. נוצצו אותו, הנה, אנחנו הולכים ומגלים את מה שגנוז במעמקנו ומפתחות מרומינו. ומכאן ומתוך כך נמשכת ועולה שוב שיבת העוז וההדר לכל אמת קומתנו. וגילויי חלומנו הולכים ומקבלים את הערת פתרונה. אז ככל שאנחנו הולכים ונאחזים בתחזותנו המחודשת במורשת הקדומים, כפולת המשמעות האחדותית הזאת, כי בזאת הולכת ועולה, נמשכת ועולה, שוב, העוז והדר הנשמתי שלנו, שהולך ומופיע במלוא הדרו, וכל אמת קומתנו. כלומר, מה המשמעות של מה שמתרחש פה? המשמעות של מה שמתרחש פה זה כמו פטר החלום. פטר החלום זה לא שתגיד לי מה אתה רואה בחלום, אלא להבין שמה שנראה בחלום הוא אינו אלא שיקוף של עצם העניין. ועצם העניין הוא מחולל את החלום והוא פשרו. ופשר החלום הוא קובע את עצם המציאות. באיזה מובן המציאות? לא ברור. זאת אומרת, או ברור מאוד. רק אני רוצה לטשטש את הגבולות שבין ריאליה ואידיאליה. כי המציאות, כלומר, הריאלית-אידיאלית, אידיאלית-ריאלית. כי זה הופך להיות לאחד. כי זהו פשר חלומנו. המציאות הממשית היא חלומית, והחלום הוא המציאות. מסתר מגעו או מעמק הווייתו הנשמתי. יש פה תוכן נשמתי, והוא המגלה את פשר המציאות הממשית. ושלא מצד הקשר הנשמתי, אתה בכלל לא מבין את החלום. ואז זה נראה לך פנטזיה, פנטזיה הזויה. ברור. הימים הטובים של החנוכה, הנה אינם הפרק היסודי של מגע התאחזותנו זאת. תראו, דבר נפלא. אבל באמת, אני הערה, תסליחו לי על הערה הזאת, היא לא פרשנית, פתאום אני גולש הציטה מהאסוציאציה במוחי, שבדרך כלל לכם אני לא מרשה לעשות דבר כזה חס וחלילה, אתם יודעים מה תחטפו. אבל תסליחו לי. אבל תמיד בחנוכה, אז תמיד סביב פרשת וישב, מתחיל וישב, מקט, תראו שכל החלומות הולכים שם. והלא דבר הוא שכן, שם בפתר החלומות של אבותינו אלה השבטים, או סביב מרכז השבטים שם, אז שם גם מופיע חנוכה, והנה הרב מסביר אותו פה, דווקא בקונטקסט של החלום. אבל החלום של חנוכה, אז הוא בימים ההם, בזמן הזה. כי סך הכל מה שהתגלה בחנוכה, זה גם בזמן הזה. הימים הטובים, אסגור סוגריים, עד כאן מה שרציתי להגיד. הימים הטובים של החנוכה, הנה הפרק היסודי של מגע התאחדותנו זאת. בימים ההם, בזמן הזה, הוכנה לנו מצוות חיי עולם הנטועים בתוכנו. מתוך גאון גבורותינו קדושת נפלאותיה. פך השמן הגנוז בחותם הכהן הגדול ומפלאות הערתו, הוא הקובע את ערכם המיוחד של אותם הימים. ומתוך הערת שפעו בחנוכת בית הבחירה המתואר והמחודש, מתברר ערכו ומקורו של כוחנו ועוצם ידינו אשר עשה לנו את החיל. וזוכרים אנו כי השם אלוהינו הנוטע שמיים יסד ארץ, הנותן לנו תורת אמיתו, הוא הנותן לנו את הכוח לעשות החיל. והמבטיח את נצח נשענו. הנה הנה מצדה לדרך האחרונה אשר ניתנה לנו מתוך חיוניותה האלוהית של ארצנו בסדר הזמנים הישראלי ובהמשך קיומו ביותנו בארצות הגויים. כוח החיל הזה אשר לנו ממקור חי העולמים נמשך ונגנז לנו במחסני נשמותינו פנימה. מתוך תוקפם של אותם הימים נפסקנו ונפרדנו מתוכם ממקומם. ואיננו חוזרים ביתר שאת ועוז, במשנה רוממות וחפלי קוממיות, מתוך התחדשות מגעים של חיל הגניזה וכוח החוסן, אל סדרי חיינו, זמננו ומקומנו. ובשובנו עתה בפקודת גואל ישראל לנחלת מורשתנו, איננו שוב בהמשך המגע של עניין החיים האלה, מגלים את אוצרות כוחותינו הגנוזים, ומפתחים את צפונות חיינו הפנימיים, משכללים את כל הוד אמונתנו ואת כל זכות מעשינו אשר יעשה האדם ישראל וחי בהם. כל חיל ישראל, לכל לוחמיו חולמיו, יכיר וידע את אימוץ גבורתו, את עניין מקוריותה, את שאיבת ססונה ואת תפארת חוסנה, ממרומי מעמקי נשמתו, משפע רציפות דורותיה והתחדשות נהוריה ממקומה. הימים הטובים של החנוכה, הנה נם הפרק היסודי של מגע התאחזותנו זאת. התאחזותנו זאת, התאחזותנו במה? בתורה והארץ, בהתאחזותנו המחודשת במורשת הקדומים. והפרק היסודי, מה שהיה אז, זה גם היסוד למה שקורה בימינו. או בקריאה ראשונה אפשר היה להתרשם, אתם מבינים? כמו שהוא סידר לנו פה את הפסקה הקודמת. הגלות והתארגנות בה זה למען התחייה. התוכן הנשמתי של תורה והמצוות של הגלות, הנה עכשיו זה מקבל בהתאחזותנו בארץ. וחנוכה זה תורה ומצוות של הארץ שהוכן לגלות כדי לשוב לארץ, כדי לייסד את הארץ. אז כל חנוכה זה הפרק היסודי של מגע התאחזותנו זאת. מגע התאחזותנו המחודש. לא רק מגע התאחזותנו בארץ ובתורה כאחד. אלא מגע התאחזותנו בצורה הזאת, שנגענו, נרדמנו, תורגמנו ושבנו, שכל המהלך של ההתרגמות הזאת, הייתה כדי שתתברר פה הצורה העצמית שלנו. קצת גלשנו מהספירה החלומית, המשית שלנו, וירדנו אל התפרטות, קלישות, המציאות שלנו, והנה אנחנו שווים אל התכלית הפנימית של כל זה. מתי יוכן כל זה? בימים הטובים ההם, של חנוכה. הם מינם הפרק היסודי של מגע התאחזותנו זאת. בימים ההם, בזמן הזה, שוב, גם פה אני מרגיש שאצל הרצידה מרוב גודש מחשבה, יש פה כפל משמעות מכוונת. איזה זמן הזה? זאת אומרת, בתקופה של חנוכה. לא, פירוש שני, בזמן הזה, זאת אומרת, כמו שהיה בימים ההם, בדורנו. זאת אומרת, זה בדורנו. כי זה אותו דבר. דז'ה-וו ציבורי היסטורי. בימים ההם בזמן הזה, הוכנה לנו מצוות חיי עולם הנטועים בתוכנו. חיי עולם שנטע בתוכנו זו תורה שבעל פה, כזכור. הנה, כמו שהעירו לנו המוציאים לאור החביבים. אז הוכנה לנו מצוות חיי עולם הנטועים בתוכנו, התורה שבעל פה. והתורה שבעל פה זה החיות העולם הנטועה בתוכנו, תוכן התורה שמתייסד כדי ללוות אותנו בגלות, כדי להחיותנו כיום הזה, והמטבע הלשונית הזאת של חיי עולם הנטועים בתוכנו, זה ילך ויסתגר על הכוח הנטוע באדם. כמו שאומרים הראשונים, הר"ן, אברבנאל, ביחס לכוחי ועוצם ידי, שעשה לי את החיל הזה. זה המשך של חיי עולם הנטועים בתוכנו, שהולכים ומחוללים בנו את החיל. הוכננו מצוות חיי עולם הנטועים בתוכנו מתוך גאון גבורתנו וקדושת נפלאותיה. אחדות. הגבורה והקדושה, זה מה שהתגלה שם בחנוכה. החסידים, צדיקים, שעם כל חולשתם התגלתה גבורתם. גאון גבורתנו וקדושת נפלאותיה. פח השמן הגנוז, בחותם הכהן גדול וממפלאות הערתו, הוא הקובע את ערכם המיוחד של אותם הימים. אותם הימים, בוא נגיד, בוא נשתמש בתוואי שהרב כבר סרטט לנו מקודם, אולי הוא מתכוון לזה. אז יש שוב, כל הזמן, זה השיקוף של שני הממדים. יש אותם הימים, הממשות, הארצית, הנפש ודמויותיה. החלומיות. אבל הנקודה הפנימית שהיא נותנת את המשמעות זה פח השמן הגנוז בחותמו של כהן גדול הפנימי ובמפלאות הערתו. יש פה איזה תוכן נפלא, הנס, והוא נותן את המשמעות דווקא לטבע, דווקא לממשות, דווקא לגבורה. הקדושה ונפלאותיה, הם מבררים את גאון גבורתנו. כמו שגאון גבורתנו הולך ומתברר כמופע של קדושת נפלאותיה, שהם שני צדדים של אותו דבר. פח השמן הגנוז בחותם הכהן הגדול ומפלאות הערתו, הוא הקובע את ערכם המיוחד של אותם הימים. ומתוך הערת שפעו בחנוכת בית הבחירה המתואר והמחודש, שפעת פח השמן הגנוז, הוא חונך את המקדש. בהערת שפעו, האור שהוא אר שם, במקדש, משפע הגנוז של פלאיות, השמן הפנימי, החתום בחותם הכהן הגדול, הנשמתי, זה מה שמאיר ומתהר ומחדש, מגלה את התוהר ואת החידוש של בית הבחירה, מתברר ערכו ומקורו של כוחנו ועוצם ידינו שהרסה לנו את החי. וזה שוב, על פי הפרשנות שהייתה מאוד חביבה ומודגשת על הרב צבי יהודה, הוא ניצא אותה בעוד טיפלה, קצת יותר מפורש, ממה שאפילו ניסחו הראשונים, אבל העלה את דבריהם לשורשה מן הסתם, והוא אומר שהמשפט הזה הוא מצוות עשה, ואמרת מצווה שתאמר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. שכמובן, כשאתה אומר את זה, אתה זוכר שהשם זכרת, זה גימור עניינה של המצווה, אתה אומר את זה מתוך זכירה שהכוח הנטוע באדם, מלשון הר"ן, הוא הנתן לך את הכוח לעשות את החיל שעשית. אז זה מתברר, והנה, זה בדיוק מה שהתברר שם בחנוכה. התברר שכוחנו ועוצם ידינו אשר עשה לנו את החיל הזה, מקורו, ערכו ומקורו, הוא נפלאות קדושתה של נשמתנו, של גניזתנו, של פח השמן. הניסיות הפלאית היא זאת שנותנת את הערך והמשמעות המקורית, שמשם מופיעה אותה חיוניות אדירים, גיבורה, שעושה לה את ניצחונה. זוכרים לנו כי השם אלוקנו הנוטע השמיים ויוסד ארץ, הוא גם שנטע חיי עולם בתוכנו ונטע בנו את הכוח לעשות חי. הנוטע השמיים ויוסד ארץ, בהמשך מה שהוא נוטע ומצמיח את נטיעותיו, מטע לשם בנצר מטעיו, הנותן לנו את חיי עולם הנטועים בתוכנו, בהם הוא מגלה את תורת אמיתו, הוא הנותן לנו את הכוח לעשות החי. והמבטיח את נצח אישנו. הוא המבטיח את נצח אישנו, זה רב צבידאית מובהקת. שנאמרת בעברית שגרתית, את ישועתנו הנצחית. אבל כשאתה אומר נצח ישענו, אתה רוצה להדגיש לא את עובדת הישועה, כמו את עובדת ערכה. נותן לנו את הערך הנצחי, האלוהי שבישועה. והחותם האלוהי הנצחי שבישועה, ודאי גם יתראה בקו הנצחי. שן הזמן לא יוכלו. אלה הם הימים הטובים ההם של החנוכה. הערת הנשמתיות שלנו, או בואו נחזור לתבניות שהרב צבי יהודה יצק אותן. פעם אני מנסה כל הזמן לא לעזוב את החוט. בוא נחזיק עוד פעם את החוט, ודומני שזה נכון. לומר פה עוד פעם, הנה יסוד החלום. בוא ננסה להתאים את מה שהוא אמר פה ליסוד החלום שאני חושב שאפשר לעשות את זה. אז הנה פח השמן זה היסוד הנשמתי, והנה ממשות גבורת חיינו זה דמויותיו של חלומנו. הממשק ביניהם זה החלום. והימים האלה, ימי החנוכה, ימי חלומנו. מלחמתנו, חלומנו. אותו עניין. התוכן של כוח החיים שלנו, כפי שהופיע שם, בימים ההם, בתור, זה האמת שלנו. בחנוכה התגלתה האמת שלנו, של כל דורות נצח ישראל, שצריכות, שהאמת הפנימית הזאת צריכה לשוב להופיע, להיחשף במלוא צורתה עם סוף המעשה, אחרי תאמים תתבוננו בבינה. אבל זה מה שבימים, בזמן הזה, אמור להתגלות ספרת הימים ההם, שעניינה החלום במלוא משמעותו. המציאות החיצונית כפי שהיא נילושה ומתעצבת במגע הנשמתיות הפלאית הפנימית.
אני רוצה להבין שהאם החזרה בנוכחות ישראל יותר מ-200 שנה, בסדר, זה אנחנו יודעים, בפן ההיסטורי אנחנו יודעים שזה היה, אתה אומר, אולי אתה אומר, אולי לא רואים נכון, זה עיקר העניין, אתה אומר, זה הנפשיות, לא זה באמת היסטורית כזאת, אלא הנפשיות שזה חולם בנו.
נכון, כי הנפשיות זה חולל בנו, אולי להפך. הנפשיות שהייתה, התבטאה במלכותיות שלנו. כי המציאות המדינית שהייתה שם, היא הייתה סימפטום למעמד נפשי. כשאין נפשיות ציבורית, אין ממלכתיות. וזה מה שהיה שם. אבל, אומר, תראו פה את הסדר, כמו שהוא ממשיך את מה שהוא התחיל לבנות מקודם. חנוכה זה צידה לדרך. צידה לדרך כדי שתחזרו הביתה. כדי שלא יהיו לכם כחדשים. צידה לדרך זה המילה הציונית האחרונה. המילה הציונית האחרונה שהיא תמצית הכל. כל האמת, העיקר לא לשכוח. והעיקר הוא חנוכה. מזה צריך להיות ניזונים, ומכוח התזונה הזאת, בכל תרדמת המציאות, לא יהיו לכם כחדשים כשתחזרו הביתה. אז הפרק האלוהי-היסטורי, היסטורי-אלוהי הזה של חנוכה, הוא בא מיד ההשגחה העליונה, כצידה, הנה הם, הימים הטובים של חנוכה, הנה הינם הצידה לדרך האחרונה אשר ניתנה לנו איתו חיונותה האלוהית של ארצנו בסדר הזמנים הישראלי ובהמשך קיומו ביותנו בארצות הגויים. זה דבר מאוד בולט לעין, מונח בעצם סדרי החינוך של חנוכה. זאת אומרת, סדרי ההדרכה החנוכאי. תפתח שולחן ארוך ותמצא שם בנוסח ובנוסחות השולחן ארוך, נוסחות ההלכה שתומצתה פה ממקורות קדומים יותר כמובן, אבל זה שאני אומר שולחן ארוך לא דווקא הספר, אבל גם בספר הזה בסיכומו של דבר מתגלית פה עכשיו האוריינטציה הבסיסית של כל החג הזה, מה שלא תמצא כדוגמתו בשום חג. הסעיף שמונח בלכתחילה שם ובשעת הסכנה מנחל שולחנו ודיו. מה זה? שמעת ככה. כתיבת הלכות כאלה לכתחילה, נותב. אוכלים מצה כזית. והם מסיימים עד... ובשעת האינקוויזיציה. שמעתם על דברים כאלה? אין דיונים כאלה, זה לא מונח. בסדר, מה עושים? יהיו פסיקות הלכה, נחשוב על זה, אבל זה לא... יש גדרים ידועים לגבי כל מצבי סכנה, אבל מה זה מונח סעיף שכבר מניח בשעת חנוכה? מה נזכר? פורי, ובשעת הסכנה לא אוכלים אוזני המן. מה העניין? אלא שזה כל הסדר המהותי, מה שנראה לך כהלכתי פה, זה הסדר המהותי הנשמתי של העניין, כי זה צידה לדרך. על אף שזה חג, מה זה חג החנוכה, יסודו הוא כל כולו פנימה לכאורה, לא? הלא זה הוכרזה מלכות ישראל יותר ל-200 שנה, שב המדינה לישראל יותר ל-200 שנה. עצמאות המדינית שהייתה שם, זה המצמות, עצמות מדינית זה דבר שאנחנו, הנה, גאולת ישראל. זו גאולת ישראל, שרק תזכרו שהעניין הוא גאולת ישראל. התחלתם כבר את הדרך, בואו שנייה הביתה, בואו נלחש לכם סוד. אל תשכחו בכל התקופה שאתם תכף תמשיכו את המסע הנוראי בה. גאולת ישראל של אחדות, התורה והארץ, עם הפלא הנשמתי שלנו, שהוא המגלה את העצומות חיינו הממשיות, ונותן להם את משמעותן ואת פשרן. זה משמעות החיים הישראלים, שום דבר חוץ מזה. שוחרים להמשיך לדרך. אז הנה נאה וצדה לדרך האחרונה אשר ניתנה לנו מתוך חיוניותה האלוהית של ארצנו בסדר הזמנים הישראלי ובהמשך קיומו ביותנו בארצות הגויים. כוח החיל הזה. אנחנו נודדים שם בעמים עם החנוכיות הקטנות שלנו וזוכרים שנס גדול היה שם. איזה נס גדול? ניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשיעות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים הם בזמן הזה. תודעת הלוחמנות, הגבורות, ניסים והפורקן, כל אחד. על ידי כהניך הקדושים. כוח החיל הזה אשר לנו ממקור חי העולמים נמשך ונגנז לנו במחסני נשמותינו פנימה מתוך תוקפם של אותם הימים. המילה מחסן בכתבי הרב ציודה זה לא הפעם היחידה שהיא מופיעה, והוא צריך להיות מובן מובן רב ציודאי, לא בקונוטציות השימושיות שלנו, כי אני חושב שזה קצת חולל ערכה של המילה הזאת באסוציאציות אצלנו. אבל הוא שוב משתמש פה לא רק במשמעות של האחסון, בוודאי לא במשמעות של שלוש נקודות, אתם יודעים, אלא במשמעות של החוסן. המחסן זה איחסון החוסן, והאיחסון הוא ההתכנסות אל נקודת החוסן, ונקודת החוסן היא הנקודה הפנימית, הנשמתית. זהו חוסן החיל, שהחוסן במלוא משמעותו זו האידיאליות הנשמתית, הגנוזה. שם הכל חסין, מכמוך חסיניה. נכון? אבל זה כבר מילה ממש ממש טובה, כי המילה אוצר היא זה ממש אוצר. כן? אז כוח החיל הזה שלנו מקור חיי העולמים נמשך ונגנז לנו במחסני נשמותינו פנימה. אבל הוא נגנז במחסני נשמותינו פנימה, כלומר בלא מודע פנים 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 קולקטיבי שלנו. שם ישנה את תודעת העל מתוך תוקפם של אותם הימים. שתוקפם זה גבורתם, זה חילם, זה מסורותם, זה קדושתם, זה ניצחונם, מלחמתם, ניסות קדושתם, הנפלאה, הפלאית, הניסית. משוחה וחתומה בחותם כהן גדול ו... פח שמנו. מתוך תוקפם של אותם הימים, שם אנחנו לוקחים את החוסן הממשיך לנו את החיים. נפסקנו ונפרדנו מתוכם ממקומם, מתוכם ממקומם, והננו חוזרים ביתר שאת ועוז במשנה רומות וכפני קוממיות מתוך התחדשות מגעים של חיל הגניזה וכוח החוסן אל סדרי חיינו וזמננו ומקומנו. ניסקנו ונפרדנו מתוכם ומקומם. מתוכם ומקומם של מי? מתוכם, של מי? דומני של אותם הימים, שזה המשך של המשפט הקודם. תוך תוקפם של אותם הימים, נפסקנו ונפרדנו מתוכם וממקומם. בכלל נושא הפסקה הוא הימים הטובים של חנוכה. אז נפסקנו ונפרדנו מתוכם ממקומם של הימים הטובים של חנוכה. סליחה? מקומם של הימים זה ארץ ישראל. ככה אתה אומר. טוב. יכול להיות. אם נפרדנו, נפסקנו ונפרדנו מתוכם ממקומם, גם מתוכם זה גם יכול להיות לא מצד התוכן שלהם, אלא מכוחם. נפרדנו מתוכם. מתוכם אז נפרדנו, זאת אומרת נפסקנו נפרדנו מתוכם, מתוך ימי החנוכה נפרדנו ממקומם. אז זה דרשה, אבל בסדר. כמו שאמרתי, חשוד הרב צבי יהודה בעיניי על כל המשמעויות שנצליח למצוא שהוא התכוון אליהם. אתם מבינים, בדרך כלל שאנחנו לומדים אז אנחנו פטורים מלהגיד משפט כזה כמו שאמרתי. כי זה ההבדל בין פירוש לבין ביור. מה אכפת? אם אנחנו מסבירים דבר שהוא מתאים לרוחה הכללי של התורה, ואנחנו נבנים שכלית ומוסרית, אז אם הכותב לא התכוון, הקדוש ברוך הוא התכוון. אולי אפילו יותר גדול. אבל פה אני אומר לכם שאצל הרב צבי יהודה אני חושד שהכותב התכוון. למרות שזה רב משמעי, הפני, אבל... זוהי צורתו, זה הדבר המופלא אצל הרב צבי יהודה, שבאמת הוא איש רזי ופנימי. אבל לא התחיל לעשות השוואות, אבל הוא בן של אבא שלו כידוע. ומכל מקום הוא איש ספרות. זה ספרות, הכתיבה הזאת, זה אומנות הכתיבה שאין כדוגמתה. זה פשוט... ופה זה כתיבה... אבא שלו זה כתיבה... שירית נשמתית, ואילו אצל הרב צבי יהודה לכאורה זה בטח לא שירה, זה פרוזה, פרוזה כבדה ומסורבלת. אבל הפרוזה הזאת היא נשמתית, יש פה הממד של הגודש הנשמתי של הטיפוסים האלה, הוא נמצא אצלו, רק אבא שלו לא מצליח לבטא בפרוזה את הגודש הנשמתי שלו, והרב צבי יהודה מצליח. ובחינה מסוימת, הטעם האישי שלי מתפעל מזה עוד יותר. על פנים, יש פה משהו עוצמתי, לא, בלי השוואות, אבל מכל מקום, יש פה משהו פלאי מיוחד, כמו כל החלום שהוא מדבר, הרב צבי יהודה בעצמו וסגנונו, זה גם כן ככה. המציאות החיצונית, היותר חיצונית, ויש פה את המגע הנשמתי היותר... סגור סוגריים, עוד פעם. נפסקנו ונפרדנו מתוכם ממקומה. כל הפירושים והאסוציאציות האפשריות להבין את זה. ואיננו חוזרים ביתר שאת ועוז במשנה רוממות וכפלי קוממיות מתוך התחדשות מגעים של חיל הגניזה וכוח החוסן אל סדרי חיינו זמננו ומקומנו. ואיננו חוזרים ביתר שאת ועוז יתר שאת ויתר אז, כהונה ומלכות, נכון? ואנו חוזרים ביתר שאת ועוז, עוד יותר כהונה, עוד יותר מלכות, עוד יותר שאת, עוד יותר עוז, במשנה רוממות וכפלי קוממיות. והולך אתכם קוממיות מלוא שיעור הקומה, כשני קומות של אדם הראשון. גם על זה ישנו מאמר של הרב צבי יהודה בחלק ראשון על הולכת הקוממיות, שהדגשה על הכפילות, קומת אדם וקומת המלאך, זה דווקא ביטויים של הרב, אבל עוד פעם, זה שני הקומות, הארצית ונשמתית, השמיים, זה הקוממיות. וכפלי קוממיות, כל מה שהיה בעבר הנה הוא שב, אבל הוא לא רק שב. יש לנו גם חידוש, יש לנו הווה. וההווה הוא הווה מצד עצמו, אבל הוא גולם בקרבו את כל תעצומות העבר. הוא אומר לזה כפליים. אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. הקדוש ברוך הוא מנחם בכפליים. וזאת מתוך התחדשות מגעים של חיל הגניזה וכוח החוסן אל סדרי חיינו, זמננו ומקומנו. שוב, יש לנו מגע עם חיל הגניזה, עם החיל הגנוז, והחיל שבא מן הגניזה. זאת אומרת, הגניזה יש בה חיל. עוד פעם, המילה חיל גניזה זה... זה שני משמעויות. החיל שנמצא בגניזה, או הגניזה שנותנת חיל. שני הדברים נכונים. יש לנו מגע עם חיל הגניזה, עם הכוח הגנוז, עם הכוח שנגנז. זאת אומרת, עם הכוח שהגניזה עצמה נותנת. וכוח החוסן, החיל והחוסן, החיל הוא גנוז, והחוסן במלוא כוחו. החוסן, ניסיתי להגיד, שהוא האידיאליות הנשמתית. והאידיאליות הנשמתית, כפי שממקורה יש את החסינות הארצית, זה הכוח. כי התוכן של הזכות והתואר, זה נותן את הצדק המוסרי והכרה הערכית שמתוכה המוטיבציות לקיום ולמפעל הממשי. זה כוח החוסן, והחיל זה חיילים, צבא. זה המציאות הממשית, ומכל מקום זה היה כוח גנוז, היכולת המלחמתית, הצבאית, הממשית. המלכותית, הממלכתית, מדינית. והנה, הגניזה נותנת אותו. והוא יוצא מגניזתו. ואנחנו באים, מתוך התחדשות מגעים, אנחנו באים אל זמננו ומקומנו. נפרדנו מתוכם של חילם וחוסנם, ושווים אנו אל מגע החיל והחוסן של סדרי חיינו זמננו מקומם. הנפש, הזמן והמקום. ובשובנו עתה בפקודת גואל ישראל נחלת מורשתנו, עניינו שוב בהמשך המגע של עניין החיים האלה, מגלים את אוצרות כוחותינו הגנוזים, מפתחים את צפונות חיינו הפנימיים, משכללים את כל הוד אמונתנו ואת כל זכות מעשינו, אשר יעשה האדם ישראל וחי בהם. בשוב השם את שיבת ציון, בשובנו אתה בפקודת גואל ישראל, הנוטע השמיים ויוסד ארץ, וכל מה שמתרחש מכוח השגחתו מתרחש, אז בשובנו אתה בפקודת גואל ישראל, כי מהלך התרחשות המציאות, המאורעות, הוא בעצמו האומר והציווי האלוהי. אל נחלת מורשתנו, אנחנו מתנחלים, כל מקום שנזכר נחלה אין לה הפסק, בירושלים נקראת נחלה, אחיזת הנצח במורשתנו, נחלת מורשתנו, הננו שוב בהמשך המגע של עניין החיים האלה. שוב אנחנו בהמשך המגע של עניין החיים. ומהו עניין החיים? המגע של המשך מגעה של הנפש מגלה החלום במערכת דמויותיו ממעמקה הנשמתית. ופה אנחנו נמצאים שוב במגע עניין החיים האלה. החיים ועניינם, אנחנו נוגעים בנפש שלנו, שיש לה דמויותיה ממעמקה הנשמתי. מגלים את אוצרות כוחנו הגנוזים, מפתחים את צפונות חיינו הפנימיים, משכללים את כל הוד אמונתנו. כל מה שמתרחש, פיזית, היסטורית, סוציאלית, אקונומית, חברתית, צבאית וכולי, כל זה שלבים לצורך הופעת הנפשיות בתארתה, אמונתנו. משכללים את כל הוד אמונתנו, הקרינה של האמוניות שהיא נפשיותנו, ממגעה הנשמתי, עלשה את דמויות חלומנו, ואת זכות, ואת כל זכות מעשינו. זכות מתגלה שהערך, הצדק והזכות של מעשינו נעוץ לא מצידם הפרטי, אלא מצד ההוד של האמוניות וצפויות, צפונות חיינו הפנימיים, שהם ההולכים ומתגלים על ידי כל אלה. אשר יעשה האדם ישראל וחי בהם. זכות מעשינו, במסגרת שאנחנו נעשה את מעשינו בקונטקסט הזה, שנבין את מעשינו בקונטקסט הזה, מתוך כך גם נעשה את מעשינו בקונטקסט הזה, אשר יעשה אותם האדם מישראל וחי בהם. ושוב, זה קלאסיקה של הרב צבי יהודה. הוא לא מסוגל להגיד, לצטט בצורה פשוטה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כי חלילה יבין השומע אולי מדובר על סתם האדם. תלמוד לומר לא סתם האדם, האדם מישראל. אשר יעשה אותם האדם מישראל וחי בהם. טוב, זה פשוט רב ציודאי, זה הסגנון שלו. מה אתה אומר?
לא, לא, לא מבין מה זה חי בהם פה. חי בהם זה המושג של... חי בהם ולא מת בהם, מה זה כתוב פה?
נו, וכאשר כתוב חי בהם ולא מת בהם, אז מה הכוונה?
שיש מצבים שאתה צריך...
יעבור ואל יארג. טוב, זה ממש דרשה. שעל אף שהיא נלקחת ונגזרת, כמו שאתה מזכיר, נכונה להשלכות מעשיות הלכתיות. אבל זה ממש לא פשט. כאשר יעשה אותם האדם וחי בהם, למשל תסתכל בנציב על המקום, אז הוא יסביר לך. כשיעשה אותם האדם, אז הוא מתמלא חיוניות, תחושה נפשית, מרוממת, מחיה, וחי בהם. זה פשוט מחיה אותו. אם אתה רוצה, אם... טיפה לפחות אווירה רגשנית, אז תעשה את זה יותר מדעי ותגיד, החיות הפנימית, הנשמתית של כנסת ישראל, היא זאת שנחשפת פה לחפירת האפיק, המעשי הזה בפניה. יעשה אותם האדם, ובזאת חי את הערך הנצחי של חלקם בחיים, בהחיים, של חי עולמי. אבל כל פנים, פה אנחנו משכללים את כל הוד אמונתנו ואת כל זכות מעשינו אשר יעשה האדם מישראל וחי בהם. והנגזרת, כל חיל ישראל, לכל לוחמיו חולמיו, יכיר וידע את אימוץ גבורתו ואת עניין מקוריותה, את שאיבת ססונה ואת תפארת חוסנה ממרומי מעמקי נשמתו, משפע רציפות דורותיה והתחדשות נעוריה ממקומה. ככה אנחנו קוראים לחיות. כל חיל ישראל, כל חיל ישראל, לכל לוחמיו חולמיו, חולמיו הם לוחמיו, ולוחמיו הם חולמיו. וזה הכל מאוחד. אלה הנאמנים לחלום חיינו, למסעת חיינו, לאידיאל חיינו, לצורה הנשמתית של ענייננו. המתגלה במסירות הנפש של לוחמי ישראל הממשיים, על תקומת ישראל, על חיי ישראל, על מדינת ישראל, על ריבונותה, על קיומה. בעומק העניין זה מלחמת החלום, מלחמת היישום של חוסן החיל, של התוכן הנשמתי הקדושתי הפנימי של חיינו הפנימיים. זה התוכן שכל חייל מכל סוג שהוא, חייל במלחמת הרוח, במלחמת התרבות, במלחמת הגבולות המוסריים, הערכיים, הזהותיים והמדיניים, הפוליטיים והגיאוגרפיים, שהכל אחד יכיר וידע את אימוץ גבורתו ואת עניין מקוריותה. ידע קודם כל שאנחנו גיבורים, וידע שיש לנו כוח לעשות חי, כי אנחנו חיילים. ומקוריותה נעוץ בחוסן החי, נעוץ באותו מחסני נשמתנו הפנימיים. את שאיבת ססונה ותפארת חוסנה. שבתי מים וססון ממעייני הישועה, מבחירי צדיקיה, מהחותמים את חותמם, חותמו של כהן גדול, על שמן האור של חיינו. משם נשאב הססון, ערך החיים, שמחת החיים, פנימיות החיים, ותפארת חוסנה, את התוכן הנשמתי, התורני, של החוסן הנשמתי שלנו. ידע שכל זה בא מקוריות, שאיבת ססונה ותפארת חוסנה של גבורתו, של כל חייל בישראל, כל חייל לוחם חולם בישראל, הוא בא ממרומי מעמקי נשמתו. שלו האישית, של כלל ישראל. משפע רציפות דורותיה והתחדשות נעוריה ממקומה. כל המהלך הזה של המופע הנשמתי, מראשית חיי עולם שנטע בתוכנו, ביסודו, בתקופת הימים ההם, עם חילם וחוסנם, ההולכים ונמשכים, בכל עניינם שבגלות לצורך תקומתם המופיעה פה בחפליים בהתחדשות נעוריה ממקומה. החיל והחוסן אשר לחיי העולמים הוא עושה את חוסן ישועתנו ואת אמונת איתנו זאת. המבט הזה זה מה שמסביר לך את אמונת איתנו, את האמון שיש לנו בתקופתנו, את הוודאות בערכה של תקופתנו והביטחון של הצלחת תקופתנו. מתוך החיל והחוסן אשר לחי העולמים, אשר לחי העולמים. כבר תיקנו את זה בשבוע שעבר. החיל והחוסן אשר לחי העולמים, הוא עושה את חוסן ישועתנו. חי העולמים, הרמב"ם מסביר יש הבדל בין חי לחי. חי זה מה שהולך ומתגלה בחיים הממשיים, והחי זה חיים מוחלטים. הוא חי העולמי, הוא חי והחוסן של החי, לחי העולמי. אנחנו אומרים חי פרעו, אם תצאו מזה, אבל לא מחי פרעו. אדם אין לו חי, הוא לא חי. אין לו את החיים המוחלטים, רק יש לו הופעה קונקרטית. החי והחוסן של חי העולמי, הוא עושה את חוסן ישויותינו ואת את אמונת איתנו זאת. ממחסן העוז והאור הפנימי. עוז הגבורה ואור הרוח חוזרת ומתחדשת לנו חנוכת ביתנו. מאוצר הכוח הגנוז בתוכנו, ממנו מתגלה ומסתדר כל תוקף תחייתנו. מדבר צור גאולתנו כקדם, ירום ונישא וגבה במשפט הפדות ובקדושת צדקתה. טוב, שבת שלום.